כאמור, אני גר בכוכב השחר ומלמד הרבה שנים במכללת אורות ובמדרשת הרובע. הייתי ראש המדרשה במשך הרבה שנים במכללה, ולפני הרבה שנים, כפי שאתם שומעים מהמבטא שלי, באתי מארצות הברית. בגיל 17 עליתי לארץ בלי ההורים ונדבקתי מהמגנט, שבדיוק אתמול בערב שמעתי ממישהי שגדלה בבית חילוני לגמרי מרוסיה, והיא אמרה ביטוי ששמעתי לפני 25 שנה מאביטל שרנסקי, שגדלה בבית קומוניסטית, ושאלו אותה מה הביא אותה להתחבר לארץ ישראל. אז אותה בחורה, אישה אתמול בערב, וכן אביטל שרנסקי לפני 25 שנה, וכן אני לפני כ-25 שנה, הרגשתי משיכה כמו מגנט לארץ ישראל. זה דבר שאי אפשר להסביר, אולי חלק מפה מכירים את התחושה הזאת. התחלתי להיות פעיל בבני עקיפה באזור, וזה היה קצת מאמץ, היות ולמדתי בישיבה תיכונית, איפה שהרב שלי היה אנטי-ציוני, והוא לא אהב את הפעילות הזאת בבני עקיבא. ופעם הוא אמר לי, הוא שאל אותי, אתה יודע מה אומרים הפוסקים על הציונות? אז אמרתי, לא, דווקא אני מעוניין לדעת. אז הוא אמר לי שבדרך כלל מתייחסים אל הנושא כשאלה בהשקפה. אבל הוא אומר, גם בהלכה יש מה שנקרא נפקמינה, השלכה מעשית. ואכן, בנושא שלנו, יש הרבה מאוד חפיפה. וזה אולי אחד מהדברים שמייחדים את הספר, הרבה חפיפה בין הלכה, השקפה והיסטוריה. אז שאלתי את הרב, נו, אז מה אומרים הפוסקים? הוא אומר, רב משה פיינשטיין? אמרתי, ודאי, פוסק הדור. אז הוא אמר לי שרב משה פיינשטיין מתייחס במקום אחד לציונות, וכך הוא כותב, ובואו נראה את זה ביחד, במקור אחד. רב משה פיינשטיין נשאל בשנת תשי"א כמדומני, שנות ה-50 המוקדמים, רק כמה שנים אחרי קום המדינה, על נוהג שנוהגים בארצות הברית, ברוב בתי כנסת ליד ארון הקודש מעמידים דגל ישראל ודגל אמריקה. כל מי שהיה בארצות הברית מכיר את התופעה הזאת. ושאלו את רב משה פיינשטיין מה דעתו, וכך הוא כותב במקור אחד. כולם קיבלו דפים? אוקיי. ובעצם לא מובן איזה איסור ממש יש בעמדת הדגלים. הוא אומר, אני לא יודע איזה איסור ממש בנושא. הלקי איסור להכניס דברים שהם חולין, אף שאין בהם שום צורך לבית הכנסת. לפעמים רואים צעירים בדרך לבית הכנסת, או בדרך למגרש נכנסים לבית הכנסת, או בדרך לבית הכנסת נכנסים למגרש, מביאים כדורסל. האם מותר להכניס כדורסל לבית הכנסת? יכול להיות שאולי זה לא הכי מכובד, אבל זה מותר. כל שמותר להכניס משקפיים לבית הכנסת, מותר להכניס מעיל לבית הכנסת. בית הכנסת, בית המדרש, אמור להיות הבית שלנו. כן? זה מאוד שונה, למשל, מי שמכיר את התרבות הנוצרית, שהכנסייה, להבדיל מיליון הבדלות, זה סטרילי. אסור להיכנס עם כובע, אסור להיכנס עם מעיל, ודאי שלא עם... זה מעניין, רב משה פיינשטיין גם נשאל האם מותר לאדם עיוור להיכנס לבית הכנסת עם כלב. והוא פוסק שזה מותר, כי בית הכנסת זה מקום שיהודי חי, זה תורת חיים. בכנסייה הנוצרים לא היו מרשים דבר כזה. היו אומרים שעדיף שמישהו יישאר בבית מאשר לפגוע בקדושה במרכאות של הכנסייה שלהם. בכל מקרה, רב משה פיינשטיין כותב, מה זה?
כלב זה לא פשוט. שאלה לא פשוטה, כלב זה בכל הכבוד
כדורגל. כן, נכון. אז קל וחומר שזה מותר. אז קל וחומר שזה מותר. אני אומר לנוצרים זה יהיה אסור. אז רב משה ויינשטיין אומר שמותר להכניס דברי חול לבית הכנסת, ואף שאלה שעשו זה לדגל וסימן למדינת ישראל היו רשעים, מכל מקום הלא החזיקו זה לדבר קדוש, שנאמר שיחשש גרירה דעבודה זרה. הוא אומר, הציונים לא מחשיבים את הדגל כדבר קדוש, כתחליף לתורה ומצוות, ולכן זה לא עבודה זרה. והבי זה ככל דבר חול, זה כמו להכניס כדורסל לבית הכנסת. וגם דגל ארצות הברית, שהוא גם כן שם מוכיח שלא הכניסו זה בשביל שמחשיבים זה לדבר קדוש, אלא שהוא סימן המנהלי בית הכנסת שמחבבים מדינה זו ומדינת ישראל. כן, יותר קל לרב משה ויינשטיין להתיר דגל אמריקאי, אומר דגל אמריקאי, ברור שזה מותר, ואם כן, זה מעיד שגם דגל ישראל לא מכניסים את זה מסיבות דתיות. ולכן, אף שוודאי לא מן הראוי הוא להכניס בבית הכנסת, שהוא מקום קדושה. וכל שכן, שאין להניחו שם בקביעות, וכל שכן, לא אצל ארון הקודש, אבל איסור ממש לא שייך לומר על זה. אלא שהוא עניין הבל ושטות, ואם אפשר באופן של שלום לסלקם בבית הכנסת, היה זה דבר טוב, אבל לעשות מחלוקת בשביל זה אסור. ואם היה כוח בלא מחלוקת לעקור עניין הדגל, כדי שלא יהיה זיכרון למעשה הרשעים, היה גם כן אולי נכון לעשות, אבל חס ושלום לעשות מחלוקת בזה. עכשיו, באוזניים של ילד בן 17, שהרגיש את המגנט לארץ ישראל, הדבר הזה מאוד מאוד הפריע לי. דבר ראשון, מסיבות מובנות, כן? אני לא ידעתי מה, שהדגל ישראל, הציונות, זה מעשה רשעים, זה מעשה הבל ושטות. דבר שני, וזה אני מלמד במכללות ומדרשות הרבה שנים, יש, כולנו מכירים שיש יתרון ויש גם חיסרון להיות צעיר. והיתרון הוא החיסרון. צעירים הם מאוד אידיאליסטים, לפעמים זה גם מביא לחוצפה, כן? וסך הכל הפתיחות הזאת זה מה שמביא את השינויים בעולם. לא רק המהפכה הקומוניסטית, המהפכה הצרפתית, המהפכה הדמוקרטית, המהפכה לשוויון זכויות לשחורים ולנשים, וגם המהפכה הציונית, כולם נעשו על ידי צעירים. מסיבות מובנות, כן? במשפחה של אשתי למשל, כל מישהו שהיה מתחת לגיל 17 או מעל גיל 23, היה מעוגן באירופה עם ילדים, עם בן זוג, עם הורים מבוגרים. אז מי שרד את השואה במשפחה של אשתי? רק אלו שהיו בין 18 ו-23, כן? אז אלו אנשים שפתוחים, יש להם כוח, יש להם אובייקטיביות, הם רוצים לעשות שינויים, כן? אריק איינשטיין, כולם זוכרים את השיר, אני ואתה נשנה את העולם. ואני הרגשתי בפתיחות או באובייקטיביות לטוב או לרע של ילד בן 17, שרב משה פיינשטיין, הוא לא מזכיר פה שיקולים הלכתיים. אדרבה, הוא אומר, מבחינה הלכתי זה בסדר, אבל הוא מכניס שיקולים שאפשר לקרוא לזה השקפה, אפשר לקרוא לזה היסטוריה, אפשר לקרוא לזה פוליטי, והוא שולף כאילו שהציונות זה מעשה רשעים, זה מעשה הבל ושטות. ופשוט הייתה לי סימן שאלה גדולה על השאלה הזאת. אבל מה? חיפשתי ואכן לא מצאתי אף אחד שחולק על השאלה הזאת. אף אחד לא דן בזה, כי זה כאמור, זה לא בדיוק שאלה הלכתית. כן? אולי אני גם כן אוסיף במאמר מוסגר עוד נקודה חשובה. מי שמכיר את אגרות משה, את השאלות ותשובות של רב משה פיינשטיין, יודע שכמו רב שלמה זלמן אורבך זצ"ל, שניהם היו עם היד על הדופק של הציבור. ואחד מהדברים הגדולים אצל רב משה פיינשטיין זה שלעיתים קרובות הוא חש בין השורות מה באמת האג'נדה של השואל. עכשיו, יכול להיות, אפילו אם אני אשאל אתכם, מה אתם מדמיינות לעצמכם עומד מאחורי השאלה? מי שיכול לצייר איזה תסריט? סליחה? יפה, יפה, אני ארמוז לך עוד רמז, כלומר את צודקת, אבל לא מדובר על רב, לא מדובר על רב, אלא על בעל הבוס, אחד מהקהילה, כן? אתם צודקים, אני אוסיף לכם עוד דבר. רב משה חש בצדק שאם בא לבוס בבית הכנסת, כולם יודעים בחוץ לארץ, אין הרבה ברוב העיירות, אין הרבה שטיבלך. בדרך כלל יש בית כנסת אורתודוקסי, דתי, אחד, אולי שתיים. בדרך כלל צריך איזה פיצול בעם ישראל, צריך למחלוקת, אז נגיד אחד או שתיים. ובכל אחד מבתי הכנסת יש רב. אין דבר כזה בחוץ לארץ, בית כנסת בלי רב. עכשיו, כנראה שהרב החליט כן להכניס את שני הדגלים לבית הכנסת, ומי זה הבלבוס הזה ששואל את רב משה פיינשטיין? מה האג'נדה שלו? הוא רוצה לבוא עם תשובה מרב משה פיינשטיין, להגיד לרב, אתה לא בסדר, הקהילה לא בסדר, אף אחד פה לא בסדר, צריכים להוציא. כלומר, מחלוקת. ולכן, תשימו לב, ארבע פעמים רב משה פיינשטיין כותב, אל תעשה מזה מחלוקת, גדול השלום, כן? גם אם אני בעצמי לא מתלהב מדגל ישראל, מחלוקת זה הרבה יותר גרוע. למה אני אומר את זה? כי אחד מהסוגיות שעולות, למשל, בציבור, כשכולם עומדים לכבוד הדגל, ולא יודע אם אתם ראיתם, יצא לי לראות אנשים מכיוון חרדי שכולם עומדים והם דווקא יושבים, כן? ורואים את זה כל הזמן בעיתונות, ביום השואה, ביום הזיכרון, כן, שבצפירה כולם עומדים, גם ערבים, ראיתי בירושלים, ערבים, סתם מתוך כבוד ונימוס עומדים ביחד עם כולם, והיחידים שלא עומדים דווקא להכיס, אומר רב משה פיינשטיין, זה אסור. זה אסור. ודאי, זה מחלוקת, זה גורם מחלוקת. רב משה פיינשטיין כותב את זה ארבע פעמים. גם אם הלב שלו גם כן לא אוהב את דגל ישראל, אבל אם זה יביא מחלוקת, זה הרבה יותר חמור. בכלל, יש מובא בהלכה שאדם לא יהיה ער בין הישנים, לא ישן בין הערים, לא עומד בין היושבים, לא יושב בין העומדים, לא לבקש את התשומי. כן, הרבה אנשים בחיים מחפשים תשומת לב, להיות שונה, כן? כולם לובשים כיפה כזאת, אז נלבש כיפה כזאת. כולם עושים דבר כזה, יושבים בחזרת השעת, עומדים בחזרת, אז אני אעשה הפוך. כולנו מכירים אנשים כאלה, זה נגד ההלכה. אם יש לאחד סיבות קונקרטיות, כן? שחור ולבן, שכולם עושים משהו לא בסדר, ואני היחיד שעושה בסדר, אז תעשה בסדר. אבל אם זה נושא של השקפה, מחלוקת, אומר רב משה פיינשטיין, הוא הרבה יותר חמור מכל דבר אחר. ואנחנו בעם ישראל, יכול להיות אפילו שנשים לא מרגישות את זה, אבל למשל, בתאריכים האלה, אתם מכירות את המחלוקת ברוב בתי כנסת מסביב, האם לומר תחנון, לא לומר תחנון. לומר אב הרחמים לפני מוסף בשבת, לא לומר. והגברים אוהבים לריב. ואומרים הפוסקים, רק לא מחלוקת, כן.
אולי אומרת שלא פיינשטיין אחרי רבים
דעתו,
עכשיו אני לא יודעת
אם זה במיוחד להלכה
או
להשקפה. זו שאלה מצוינת. הנודע ביהודה כותב, וכך מקובל על ידי כל הפוסקים, גם רב משה פיינשטיין בעצמו מצטט את הנודע ביהודה, שלא אומרים אחרי רבים להטות, אלא בסנהדרין, שכולם יושבים זה מול זה, ואלו משכנעים את אלה, אלו מקשים, אלו מפריחים, אלו משיבים, אלו אחרי המחלוקת של מסע ומתן, שיכול להיות שאחד ישכנע 70, אז מצביעים ואומרים אחרי רבים לעתות. אבל כשלא יושבים ביחד, וזו אכן בעיה היום בין הרבנים, שלא יושבים ביחד, לא מדברים, לא משכנעים, בזה לא אומרים אחרי רבים לעתות. אז זה אחד מהדברים שאנחנו נעסוק בהם. כבר שאמרתי, הסוגיה הזאת הוא גם הלכתי, גם השקפתי וגם היסטורי. אנחנו נראה, אפילו אנחנו נתחיל עם ההנחות ההיסטוריות של רב משה פיינשטיין. למרות שעיקר העיסוק שלי זה בתורה ובמדרשה, בלימוד תורה לשמה, במקרה התואר השני שלי זה בהיסטוריה יהודית, ולכן זה עוד סיבה שאני עובד, כמו שאמרתי, 30 שנה על הסוגיה הזאת, כי מאז גיל 17 הנושא בוער, ולא הרבה נכתב על הנושא, אבל רציתי לחקור. כן, בבקשה. לא. יפה, זו גם הערה חשובה. זו בהחלט הערה חשובה. למען האמת, אני חייב להודות שלא הייתי בשנות ה-50, אז אני לא יודע באיזה שנה התחיל המנהג הזה. יכול להיות שאז רק היה בחיתוליו המנהג, יכול להיות, אבל זה באמת שווה מעניין. מה שכן אני יכול להעיד, ואני צריך לבדוק את התאריכים, כבר בעקבות אולי במהדורה השנייה אני אתייחס לשאלה שלך, באמת שאלה מעניינת, כי יש לי צילומים שרב משה פיינשטיין מעביר שיעור ותוך מטר ממנו יש דגל ישראל. כלומר גם, אז אני צריך לבדוק באיזה תאריך זה היה. זה ברור, ואחד מהדברים שאנחנו נראה, שדגל ישראל היה בעם היהודי הרבה לפני קום הציונות. זו הייתה הפתעה. הדגל הייתה נקרא הדגל היהודי, ורק הציונים אימצו את הדגל הזה לאחר מכן. וזו הייתה בשביל הפתעה, רוב האנשים לא יודעים את זה. אני בטוח גם שרב משה פיינשטיין, כן, אנחנו נראה את זה תכף. אבל זה מעניין באיזה שנה, אין ספק שהנושא של הדגלים נכנס להילוך גבוה אחרי הקונגרס הציוני בבאזל, בהילוך עוד יותר, הילוך שלישי אחרי קום המדינה. אולי אני אגיד שיש הילוך רביעי היום עם העידן של הפוסט-ציונות בציבור החילוני, שזה לא סוד, אולי המספרים הם סודיים, שעד כמה יש השתמטות מצהל בתל אביב. לפי הסטטיסטיקה, ואגב זה מה שהקפיץ את חברי כנסת לעסוק בנושא, שעד שנת תש"פ, זאת אומרת בעוד 6 שנים, לפי הקצב הנוכחי, בין הבחורי ישיבה לבין החילונים שלא רוצים לשרת בצבא, 60% מבני ה-18, הבנים, לא הבנות, 60% מהבנים לא ישרתו בצבא. וזה לא בגלל החרדים, זה בגלל החילונים. והולך להיות פה בעיה מאוד מאוד רציני. מה הפתרון? זה לא בשבילנו פה, זה, יש לנו מספיק דברים לדבר עליהם, אבל הפוסט-ציונות גם נכנס למחנה שלנו. אחרי העקירה מגוש קטיף, אני מכיר אצלנו ביישוב, אנחנו גם כן גרנו בגוש קטיף בחודשיים האחרונים, אני מכיר צעירים שאמרו, אני לא רוצה לשרת בצהל, אני כבר לא חוגג את יום העצמאות, אני כבר לא אומר הלל ביום העצמאות, הוא ברוגז עם המדינה, ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, ברוגז עם ההיסטוריה. ואפשר להבין, אגב, גם פה, ברוך השם, יש תעודת בגרות ותעודת הצטיינות לצעירים שתוך שנה ושנתיים, לפחות אצלנו ביישוב ואצל התלמידים שלי, הם התבגרו מאוד מהר, הבינו שאין ברירה אלא לשרת בצבא, שהצבא לא שייך לשמאלנים ולא לחילונים, אלא זה צבא שלנו וארץ שלנו, וגם הדגל שלנו ויום העצמאות שלנו, וצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לנו, גם אם המדינה היא לא אידיאלית. כמו שאנחנו חוגגים את חנוכה, והרמב״ם כותב בהתחלת הלכות חנוכה, שאנחנו לא רק חוגגים את ה-40 שנים שמלכות החשמונאית הייתה דתית, אנחנו חוגגים את כל 200 שנים, גם את המלכות של אריסטובולוס והורקנוס ואלכסנדר ינאי וכל ההורדוס ואנטיפטרוס, כן? וכל המתייוונים האלה, כן? אפילו אם לא יודעים היסטוריה, רק מהשמות שלנו אנחנו יודעים שרוב 200 שנה שהמלכות החשמונאית היו מתייוונים. בכל זאת הרמב״ם תורח להגיד אנחנו חוגגים 200 שנה של עצמאות, גם כשהמדינה היא לא אידיאלית. כן.
אני
רוצה לראות
את זה ממש הפוך. אני מתפלה ומשתוממת לטובה מזה שדווקא החבר'ה אולי שלא כך שומרים שבת, הם כל כך מגויסים לצבא, שמכוון להם, ועדיין המון הולכים מתחבים, ויכלו לברוח לארצות הברית, אולי שלא יהיה. תודה להם.
זה מה שאמרתי.
עדיין הצבא מלא בחורים שמוכנים לתת את הנפש. ויותר מזה, הורים, הורים שמוכנים, שהילדים שלהם יעבו, כי צריך לחשוב על זה. שהורים שולחים עדים לצבא, יש מצב של הילדים החוזרים.
נכון.
בעצם היום הזה, ההורים בלב שלם שולחים את הילדים. אז אני רוצה לקחת את זה בצורה אופטימית. זה חשוב לי מאוד.
האמת היא...
לי זה מאוד חשוב.
לזה התכוונתי, אבל היות ואני עובד עם הגיל הזה, אני גם יודע שזה עדיין בעייתי. שחבר'ה מתלבטים, חבר'ה עדיין מתלבטים, וזה, האמת היא זה, גוש קטיף, זה מה שהיה מכה בפטיש בשבילי לפרסם את העניין הזה.
לחברה הזאת, אבל לחברה החילונית, הרבה מאוד תל אביביות, חברות שלי בעבר, כל מיני דברים כאלה, אנשים חילוניים, לא שולחים את זה בשום פנים ואופן, זאת אומרת, לא זו בלבד, אלא כותבים ומעלים תמונות שנגד
גיוס,
מעלים את המשובחים, אלה שסרבו לגייס. קוראים דברים איומים.
בואו נתקדם. כלומר, הדברים שלכם זה בהחלט דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כמו שאמרתי, 30 שנה אנחנו מנסים להכניס לתוך שעה ועוד קצת, אז בואו נתקדם, בעזרת השם. אבל בהחלט, ההערות שלכם מאוד מאוד חשובות. ובמיוחד ההערה שלך, אני באמת צריך לקחת את זה לתשומת ליבי, לבדוק מתי התחיל המנהג הזה, כי זה כן נוגע. ברוב. כן, ברובם.
לא משתיב לה.
כן.
לא משתיב לה.
כן.
לא, ואז הוא אמר שהשאלה פה זה כנראה בכנסת שהרב שלו החליט לשים את הדגלים, ואחד המתפללים מתנגד. אז אמרתי שאם זה מנהג רווח, אז המתפלל בעצם שואל שאלה כאן. כי אם זה כולם עושים, זה לא אומר שהרב שלו...
כן.
הרב, חניתם מהשקפתו לא היה ציוני.
זה אחד מהנושאים שאנחנו נדבר עליהם תקף, שיש לי פרק שלם שחל מפנה מאוד ברור בהשקפה שלו כלפי המדינה, ויש שני אירועים שאפשר למקד את המפנה הדרסטי ששינה את היחס שלו למדינה. נדבר על זה ממש עוד מעט. אבל קודם כל, תראי, זה אחד מהדברים, אני עוד פעם, אם אתם רוצים להזמין אותי בחזרה והזדמנות אחרת, אני אשמח לדבר על זה, אבל אחד מהדברים היפים אצל פוסקים בארצות הברית, וזה תמיד כשרציתי, כתבתי, חקרתי, למדתי, תמיד אף פעם לא הפניתי שאלות לרבנים מהציבור החרדי בארץ. רק אם הייתי מעוניין לדעת, הייתי פונה לרבנים החרדים באמריקה. למה? כי אין להם שום אג'נדה. למשל, אני פניתי לרבבות אפרים, הרב אפרים גרינבלט, אחד מגדולי הדור בארצות הברית, הוא רק נפטר השנה. כששאלתי אותו את דעתו על השירות בצבא, האם מלחמות של צהל זה מלחמת מצווה או לא? אם הייתי שואל את הרב שח, או רב אלישיב, את הרב אלישיב ב-20 שנים האחרונות, רב אלישיב לפני כן הייתי מקבל תשובה אחרת, כל אחד לפי התפקיד שלו והמקום שלו יכול להגיד דברים מסוימים, או חייב להגיד, או אסור להגיד. רבנים בחוץ לארץ, אפשר לומר שהם יותר חופשים בגלל שממילא, לצערנו, אין הרבה ששואלים אותם שאלות. כן? בחוץ לארץ הם באמת יכולים לשבת וללמוד ולכתוב מה שבאמת רואים. אז למשל, רב אפרים גרינבלט, שאלתי אותו, הוא אומר, ודאי שזה מלחמת מצווה. ואני בעצמי, אני לא ידעתי, רב הציבור לא יודע, שהוא בעצמו, הרבבות אפרים, שירת במחתרת ונפצע במלחמת השחרור, ולכן מסיבות רפואיות היה נאלץ לרדת לארצות הברית. כן? כלומר, אז אף אחד לא יודע את זה, הוא אין לו בעיה להגיד לי את זה. אותו דבר לגבי אמירת הלל ביום העצמאות. הרבנים באמריקה אומרים, כולם אומרים, חלק אומרים כן, חלק אומרים בלי ברכה. אף אחד לא אומר שיש עם זה בעיה, כי הלכתית אין בעיה להגיד הלל, ודאי בלי ברכה. בארץ אנשים לא יכולים להגיד את זה, כי יש נפקא מינה. אז יתחילו לגייס את התלמידים שלי, יתחילו לגייס בחורי ישיבה. כן? יש בזה יותר מדי השלכות צדדיות. אוקיי? לגבי... סליחה?
הרב מאוד משתדל לא לומר פוליטי.
כן, כן, אני נותן ודאי ש... טוב, המבין יבין. דוד וולפסון, שהוא היה הסגן של הרצל, לאחר שהרצל נפטר בגיל צעיר מאוד כידוע, וולפסון היה לאחר מכן הנשיא של הקונגרס הציוני. הוא כותב על ההיסטוריה מאיפה בכלל בא הדגל. ופה... זה דבר מאוד מעניין. בין השאלות הרבות שהסיכונו אז, לפני הקונגרס הציוני הראשון, הייתה אחת: באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס? מהם צבעיו? הן דגל אין לנו. והאם עמנו עלול להבחין בצבעים? עמנו הנזהר לבלי להזין את עיניו בכל פסל, כל תמונה, מה, אנחנו נקים דגל? והנה הפיק רעיון במוחי, הרי יש לנו דגל, לבן וכחול, הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו, טלית זו היא סמלנו, נוציא נא את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים, וכך בא לעולם דגלנו הלאומי, המתנפנף על עולם הקונגרס, ואיש לא תמה מאין וכיצד בא. כך היא דרכן של כל היצירות שרוח העם חופף עליהן. סימן טוב להן, שאין איש מרגיש בחידושן. והעם קולט אותן כדברים רגילים ושכיחים, טבעיים, כן? אשר הסכין להם מכבר, כאילו שזה תמיד היה. עכשיו, פה יש שתי דברים מעניינים. דבר ראשון, אני בטוח שרב משה פיינשטיין לא ידע שדגל ישראל בנוי על הטלית. אחד מהסיבות, ואני מביא את זה בהערת שוליים, זה שבאיזשהו שלב במאה השנים האחרונות, זה לא היה ככה, הפסים הכחולים, מסיבות טכניות כנראה, נהיו שחורים. אבל אם תבדקו בתליתות, אצל עדות המזרח, אצל האשכנזים, גם לפני 200 שנה, גם לפני 500 שנה, גם לפני 1,000 שנה, כולם, התלית תמיד היה פסים כחולים. פסים כחולים זה היה זכר לתחילת, וזה מוזכר בכל ה... עכשיו, יכול להיות שרב משה פיינשטיין לא... ברור שהוא לא ידע שזה מה שעומד מאחורי הדגל ישראל. אבל הנקודה השנייה מעניינת פה, זה שוולפסון מדגיש ומודה שדגל ישראל נכנס ממש חלק, בלי שאף אחד ירגיש, באופן טבעי, זה לא רק בגלל שזה טבעי, טלית, זה גם בגלל שהדגל קדם לו. כלומר, הוא טוען שהוא הממציא של הדגל, ייתכן שבקונגרס הוא באמת זה שמסעד את זה עם הפסים ועם המגן דוד, אבל מצאתי לפחות 4 מקרים שקדמו את הסיפור של וולפסון וסיפור את הציונות וקידם את הציונות מ-30 שנה. למשל, במקור 3, המשורר למד... כן. או, זה נכון, וזו אחת מהנקודות שאנחנו נדבר עליהן. במקרה אנחנו יוצאים בפרשיות שעוסקים בדגלים, זה נכון, אבל אין ספק שזה קשור לנושא, ואת לא יודעת עד כמה שאת צודקת, כי בהסתכלות ראשונה דגל מוזכר בתנך בתורה 13 פעמים, אבל יש מילים מקבילות שמופיעות 10 פעמים. למשל,
נס.
בספרות חז"ל זה נקרא קלונס, קל"ו נ"ס, וזה משל מקובל בישעיהו, בירמיהו, לאורך כל התנ"ך משתמשים בתמונה הזאת של אות ונס. ואני רואה גם כן שבבית שני הם היו חולים על דגלים הרבה יותר מאשר דמיתי לעצמי. אבל בוא נראה, אפילו הדגל כחול ולבן קידם לציונות. בוא נראה את המשורר למד א' פרנקל במקור 3. הוא כותב 30 שנה לפני הקונגרס הציוני הראשון, לפני הסיפור של וולפסון, על צבעי, יש לו שיר ביידיש תחת הכותרת צבעי ארץ יהודה. עותר הוא צבעי ארצו, עומדו בתפילה ועטופו טלית לבנה, שולי הגלימה פסי תכלת, כמו מעילו של כהן גדול. צבעי הארץ האהובה הם תכלת לבן, לבן הוא זיו הכהונה, וכחולים זוהרי הרקיע. מצאנו אגב לא רק באירופה, גם בבוסטון, גם בפתח תקווה, עדויות של דגל כחול ולבן, דגל יהודי, לא דגל ציוני, דגל יהודי שקדם בהרבה לציונות. עוד דבר מעניין שגיליתי, זה כתבה מהעיתון. אגב, היום אני במכללת אורות, אני אומר לסטודנטיות שכל כך יותר קל היום ללמוד תורה ולחקור, כי עם האינטרנט זה כל כך קל. תראו כתבה שמצאתי בשנת תפרש פזיין. כל עיתונים אגב, כל אירוע שאת רוצה לבדוק מה קרה ביום שעלית לארץ ישראל או משהו כזה, היום תוך כמה קליקים אפשר לראות מה חשבו באותה תקופה. ופה מצאנו על הביקור של הנשיא תומס מסריק מצ'קוסלובקיה לשכונה של נטורי קרתא, למאה שערים, בשנת תפרש פזיין 1927. מה הרקע? לא ניכנס כי אני לא רוצה להפוך את זה לשיעור בהיסטוריה, אבל בכל זאת, כמו שאמרתי, ההיסטוריה חופף פה עם ההלכה וההשקפה. אולי השם יעקב דהן אומר לכם משהו? היה עורך דין הולנדי מאוד מאוד מוצלח. הוא היה משורר, דמות מאוד מפוקפק, לא ניכנס לכל מיני סיפורים או שמועות על גלגולים שהוא עבר בחיים. הוא היה נשוי לגויה, הוא הקדיש, הוא חי גם עם גבר בתקופה מסוימת, הוא היה אדם עם הרבה שיגונות. הוא היה מאוד מוצלח, והוא היה, בהתחלה הוא חזר בתשובה, הוא היה במזרחי, ראו שהוא קצת משוגע, העיפו אותו מהמזרחי, הוא עבר לאגודת ישראל, ושם כנראה לא ידעו על השיגונות האישיות שלו, והוא נהיה יד ימינו הרשמי של רב יוסף חיים זוננפלד. והוא התחיל לשכנע את אומות העולם לבטל את הצהרת בלפור, שהיהודים לא רוצים מדינה ולא צריכים מדינה ואסור להקים מדינה עד שיבוא המשיח. והייתה מריבה מאוד גדולה, עד כדי כך, אני מניח ודאי הציבור המבוגר פה אפילו יודע, שההגנה בסוף חיסלו את אותו יעקב דהן, כי הוא התחיל לשכנע את אומות העולם נגד הציונות. בקיצור, נשיא צ'קוסלובקיה מסריק היה מבולבל, כי מצד אחד כל היהודים הם בעד הציונות, הדתיים, הרב קוק, בעד הציונות, ואז אומרים לו שהיהודים הדתיים האמיתיים, במרכאות, הם נגד הציונות. אז הוא בא לבקר בארץ, הוא פגש עם הציבור הרחב, הוא פגש עם רב זוננפלד. בביקור שלו, בנטורי קרטה, בשכונה של נטורי קרטה, עם רב זוננפלד, יש לכם את זה במקור 4, יש לנו עדות שעל יד שער הכבוד היפה, שהוקם לכבודו של מסריק, ושעליו נפנפו דגלים, צ'קוסלובקי, אנגלי, עברי, קיבלו את פניו הרב הגאון חיים זוננפלד וכל הממונים המנהלים והפקידים של הכולל ובד הכולל ובד השכונה ועוד. כלומר, מה מעניין פה? יש להם את הדגל העברי בכנס שכל מטרתו היא אנטי-ציונית. הם הניפו את הדגל היהודי. הדגל העברי היה לפני הציונות, זה לא היה המצאה ציונית, וזו הסיבה למה שוולפסון כל כך מתלהב מזה שהדגל נכנס חלק בלי בעיות באופן טבעי. למה? כי באמת זה היה שם לפניו.
אנחנו יודעים איך נראה דגל העברי?
כן, יש תמונות מאותו הכנס, וזה באמת דגל ישראל.
דגל ישראל?
כן, דגל ישראל, עם פסים ומגן דוד.
כן,
כן, כן. יותר מזה, כשהעלו את הדגל של הגדוד העברי לארץ, אולי שמעתם, היה במלחמת העולם הראשונה גדוד עברי, יהודי, בעיקר מיהודי אנגליה וארץ ישראל, ועשו טקס מאוד גדול. זה הדגל הסתובב בכל בתי הכנסת באנגליה. אגב, שימו לב, אף רב באנגליה לא היה לו בעיה שהדגל של הגדוד העברי יהיה בבית הכנסת. זה היה בבית הכנסת, בכל בתי כנסת באנגליה. אחר כך העלו את זה לארץ, עשו מזה טקס גדול בחורבת רב יהודה חסיד, וההתנגדות היחידה בכל התקסים האלה היו שהציבור החרדי בירושלים התנגדו להכנסת דגל אנגליה לבתי כנסת. למה? כי בדגל אנגליה יש צלב. אבל אף אחד לא התנגד להכנסת הדגל היהודי לבית הכנסת, כי זה לא היה סמל ציוני. יותר מזה, אני גם לא ידעתי שעם קום המדינה, משה שרת, שהיה שר החוץ הראשון, היה רגיש לבעיה של קהילות היהודיות בחוץ לארץ. למה? כי בקהילות היהודיות, וזה גם כן נוגע לשאלה של מירי לפניכם, קהילות יהודיות בחוץ לארץ היו רגילים מזמן לנופף את הדגל. איפה ומתי אנחנו לא יודעים, כן, נברר בעזרת השם. ומשה שרת לא רצה להביך את הקהילות היהודיות בחוץ לארץ בהאשמה של נאמנות כפולה, עין ערך יונתן פולארד, כן? על ידי זה שהם יניפו דגל יהודי, שאם מעכשיו הדגל היהודי הוא זהה לדגל הישראלי, זה יגרום בעיות לקהילות ביהודיה. ולכן הוא עבר חוק בממשלת ישראל לשנות את הדגל, שלא יהיה אותו הדבר, שיהיה דגל יהודי כמו שתמיד היה, ודגל ישראל שיהיה קצת שונה. החוק עבר, הגיעו יותר מ-200 הצעות לדגלים, אגב כולם מסביב לכחול ולבן ולפסים ולמגד דוד ולטלית, כלומר כולם היו פחות או יותר אותם הרעיונות, אחד עם אריה, אחד עם עשרת הדיברות, זה היה חיים ויצמן, הצעה שלו שיהיה עם אריה שמחזיק את עשרת הדיברות. התברר אגב שהרשעים שרב משה פיינשטיין כותב עליהם הם לא כל כך רשעים כמו שמאיפה זה בא, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל בסופו של דבר, כמו הרבה דברים בעם היהודי, תכלס, זה לא יצא לפועל. אבל מה שמעניין, זה יש לנו עוד עדות שמה שאנחנו קוראים דגל ישראל היה הרבה לפני הציונות, והיה נקרא הדגל העברי או הדגל היהודי. מה האזכור הראשון של הדגל? זה יש לכם בתמונה שלמטה. אנחנו רואים מבית כנסת בפראג, מישהו פה במקרה היה בפראג? כן? אז בבית הכנסת האלטנוישול רואים בתמונה מצד שמאל, ברגע שאתה נכנס לבית הכנסת יש דגל ענק מעל הבימה, דגל עם מגן דוד בצבע אדום. פה רואים את זה בצד ימין, רואים קצת יותר את הפרטים. הדגל הזה הוא בערך בין 500 שנה. ומה הרקע? הבאתי לכם במקור 5. לפני כ-650 שנה, המלך של פראג נתן כאות הוקרה ליהודים, נתן להם דגל עם מגן דוד, תלו את זה בבית הכנסת. כעבור עוד 150 שנה, רב משה מייזל היה גביר מאוד עשיר, הוא הלווה כסף למלך, הוא גם נתן לו דגל, אותו דגל שהוא קורא לו הדגל של דוד המלך עם המגן דוד. מה שתלוי עד היום זה רק במרכאות 400 שנה, בין 400 שנה, והוא תמונה, כפי שאתם רואים באמצע מגן דוד יש כובע שוודי. רואים את הכובע הזה? מה עושה שם הכובע השוודי? פשוט הרקע של הדגל היה שהמלך של פראג רצה להודות ליהודים שעזרו לפראג נגד הצבא השוודי שפלש לתוך פראג, והסמליות הוא המגן דוד, כאילו היהודים חונקים את השוודים. עכשיו, למה זה מעניין? מדובר בבית כנסת של השלה הקדוש, של הנודע ביהודה, של רב יונתן אייבשיץ, שהמהר"ל מפראג, בבית הכנסת שלהם תמיד היה דגל. ועוד מדובר על דגל לאומי, זכר למעשה צבאי, ואף אחד לא פוצה פה. כלומר, יש לנו תקדימים של דגלים בבית הכנסת, שאני בטוח, אין לי צל של ספק, שמשה פיינשטיין לא בזבז מהזמן שלו ביטול תורה לברר את הרקע ההיסטורי של מה קורה בפראג. אלא מה היה מפנה החשוב ביותר בשבילי? כשלומדים תורה, חז"ל אומרים יגעת ומצאת תאמין. תמיד הפריע לי במשך 30 שנה של לימוד הסוגיה שאין אף גדול הדור שיוצא נגד עם שיטה אלטרנטיבית לרב משה פיינשטיין. כן? כי גם אם יש הוכחות נסיבתיות שיש דגלים בבית הכנסת באנגליה, והציבור החרדי בירושלים מקבל את זה, והמהר"ל מפראג והנודע ביהודה וכולם בסדר עם הדגל, עד שחפרתי בארכיון בבית הרב קוק ומצאתי דרשה בת 7 עמודים, זה כתב יד קודשו של הרב קוק, שהוא מהלל ומשבח את החשיבות של דגל ישראל. 7 עמודים שלהם, שאגב בארכיון בבית הרב אפילו לא ידעו על זה, ובעקבות הפרסום של המאמר הזה, זה דווקא פה, אתם קשורים לישיבת שלבים, כן? אז יש, יש רבעון, המעיין, מכירים את זה? זה יוצא 4 פעמים בשנה. אז פרסמתי אצל חברי, הרב יואל קטן, העורך, הוא מה זה התלהב מזה, והוא פרסם את זה במעיין לפני כ-2 שנים, את כל הדרשה שרב קוק מהלל ומשבח את החשיבות של דגל ישראל. עכשיו, רב משה פיינשטיין ודאי גדול הדור, הרב קוק ודאי גדול הדור, אבל עכשיו אפשר להוציא את המחלוקת לרבים, לדבר באמת על הנקודות שהן חשובות לדגל ישראל. לפני שנראה את המקורות שמזכיר הרב קוק ובעד חשיבות הדגל, חשוב לי גם כן להוסיף עוד פן היסטורי. אני מקווה שאני לא מלא אתכם אם באתם לשמוע שיעור. זה מעניין אתכם גישה של רב משה פיינשטיין לציונות? כי הוא, עוד פעם, הזמינו אותי להעביר שיעור, ופשוט פה בסוגיה יש הרבה מאוד חפיפה בין היסטוריה והשקפה וכתבי הרב קוק והלכה. אני, כן, בבקשה. אז זאת אכן באמת מה שרציתי להתייחס עכשיו. אני דיברתי עם הנכד של רב משה פיינשטיין, שהיה השמש שלו. כל אחד יודע, לכל גדול הדור יש הרבה שמשים, אבל יש שמש אחד עיקרי שהוא יד ימינו. במשך כמעט 40 שנה הנכד שלו, רב מרדכי טנדלר, היה יד ימינו. ושאלתי את רב מרדכי טנדלר, למה התכוון פה, סליחה, בשאלה הזאת דיברתי עם רב שבתאי רפפורט, שהוא נשוי לנכדה של רב משה פיינשטיין. הוא, רב שבתאי רפפורט, היה ראש הישיבת הסדר באפרת הרבה שנים, היום הוא ראש הכולל בבר אילן. ושאלתי אותו, הרי הוא גם העורך של הכתבים של רב משה, מאוד מקורב לרב משה, עוד פעם, סבו של אשתו, ושאלתי אותו על השאלה הזאת, והוא אמר לי דבר שאני חשתי, אבל עכשיו יש לי הוכחה. הוא אמר שרב משה פיינשטיין גדל ברוסיה הסובייטית, והוא זיהה את המפייניקים עם המפלגה אני אפילו לא יודע, יבצקיה, מי שיכולה הייתה מפלגה קומוניסטית יהודית. שהם שמעתם על טרוצקי, כן, יבזצקיה, כן? שהם היו יהודים, אבל האנטי דתיים הכי קיצונים. יש, אם שמעתם, היה באמריקה, היה יהודי שנון בשם סם לוינסון, שיש לו הרבה ציטוטים שנונים. והוא אמר פעם על היהודים, יהודים הם בדיוק כמו כולם, רק יותר. בכל תחום יהודים לוקחים כל דבר לקיצוניות, ואותו דבר הקומוניזם. ורב משה פיינשטיין למעשה ברח מרוסיה בשנות ה-40 בגלל שהציקו לו הקומוניסטים האנטי דתיים. הוא זיהה את בן גוריון והמפאי עם אותה אנטי דתיות, וזה, כך סיפר לי הנכד, מה ש התכוון רב משה פיינשטיין שלנו מדבר שדגל ישראל הציונות זה מעשה רשעים. מתי היה מפנה? היו שני מפנים ביחס של רב משה פיינשטיין לציונות. אחד, כשמנחם בגין עלה לשלטון. בתשין למד זין, כשעולה לשלטון יהודי שומר שבת, שומר כשרות, שרגיל לומר ברוך השם. אני זוכר יוסף בורג היה אומר שכל פעם שמנחם בגין אומר ברוך השם יורד מנדט אחד מאגודת ישראל ומנדט אחד מהמזרחי. וכך באמת בגין עלה לשלטון. רב משה פיינשטיין אבל רב משה פיינשטיין לא היה צריך להתקשר לבגין לברך אותו בניצחון שלו. הוא ודאי לא היה צריך להתקשר, לא היה צריך לאחל לו שהוא יזכה לנהוג את עם ישראל עד המשיח. הוא לא, הרב משה פיינשטיין זצ"ל לא היה צריך להתקשר לבגין לנחם אותו כשנפטרה אשתו, ורב משה פיינשטיין לא היה צריך לארח את מנחם בגין בבית שלו במשך 3 שעות שלמות לשוחח איתו על הצורכים של עם ישראל. כלומר, אחרי המפנה בפוליטיקה הישראלית, רב משה פיינשטיין שינה את דרכו. המפנה השני היה כשהנכדים של רב משה פיינשטיין עלו לארץ, וכמו שאמרתי, אחד התחתנה עם ראש ישיבת הסדר, רב שבתאי רפפורט, שאחר כך היה זה שהוציא את הספרים של רב משה בעצמו. השני, רב אברהם אורן, היום הוא רם בישיבת מקור חיים בגוש עציון, והתחילו לשאול את הסבא שלהם כל מיני שאלות הלכתיות הקשורות למדינה. למשל, הנכדה של רב משה פיינשטיין שואלת את הסבא שלו, זה מופיע בגרות משה, האם מותר לאישה שגרה בהתנחלות באמצע אינטיפאדה להסתובב עם אקדח? כן, מה הבעיה? לא יבש. גבר שמלת אישה, כלי גבר. רב משה פיינשטיין כותב לא רק שמותר אלא שמצווה, וחובה, וזה מעניין, גם בתור סבא אוהב ומציע, אל תשתמשים ברובה יותר מדי גדול, כי המחבל עלו יכול לקחת את זה ממך, עדיף אקדח קטן, לא קורא לזה אקדח, הוא קורא לזה רובה קטן. הנכד שואל אותו לגבי הסעת אוכל וסידור ומשניות בסיור צבאי שיש בעיה של תחום שבת. ורב משה מדמה את הסיור הבטש בביטחון שוטף בג'יפ, הוא מדמה את זה לנסיעת מצווה, וכמו שחזל מתירים חילול שבת בשביל עדים לנסוע לקידוש החודש, קל וחומר כשאדם נוסע על משמרת של מדינת ישראל, פיקוח נפש, זה פשוט שזה מותר. שמה תגידו שהאהבה מקלקלת את השורה, שזה הקרבה המשפחתי ששינה את גישתו? בשנות תשל"ד, בשנות ה-70, זה עוד לפני שבגין עלה לשלטון, שני בחורים, אולי זה היה אחרי? לא זוכר בדיוק, אבל בתקופה מאוחרת, בכרכים האחרונים של אגרות משה, שני בחורים מישיבת תיכונית נתיב מאיר שאלו את רב משה פיינשטיין על לשרת בצבא או ללמוד בישיבה. עכשיו כמובן רב משה פיינשטיין ענה שלימוד בישיבה, לימוד תורה זה יותר חשוב, אבל הוא כותב שבוודאי שירות בצבא הגנה לישראל היא מצווה גדולה, אלא לימוד תורה עוד יותר גדול. כלומר, ביטוי כזה ששירות בצבא ההגנה לישראל לא תשמעו מרב משה פיינשטיין הראשון, כן, בשנות ה-50, ולא הייתם שומעים מרב שח או מרב אלישיב, ומהסיבות שהזכרתי לפני כן. אבל הריות ואנחנו רואים יותר מזה. אני דיברתי עם בנו של רב משה פיינשטיין, רב דוד פיינשטיין, שהוא היום ראש ישיבה מסיבת תפארת ירושלים אחרי אביו בניו יורק, והוא אמר, מה פתאום? הוא אמר, האבא שלי רב משה היה נוכח בכל טקסי הסיום של הישיבה התיכונית שלו שהתקיימו בבית המדרש של רב משה פיינשטיין, ואיך פתחו את הטקס? עם הולכה של דגל ישראל ודגל אמריקה, ובוודאי בישיבה ליטאית כמו של רב משה פיינשטיין, אם הוא היה מתנגד לזה, הם לא היו עושים את זה, ועוד בבית המדרש הוא אומר שאסור. אלא מה? כמו שאמרתי, אין ספק של רב משה פיינשטיין לאורך האיגרות משה רואים מתי שהיה המפנה שלו ביחס למדינת ישראל. אני אסיים את הפסקה הזאת לפני שאני אגש למקורות, שכך תמיד חשבתי, כך גם אושר על ידי הנכד שלו, שני הנכדים. אבל ההוכחה המנצחת היה הרב אהרון רקפת, מישהו מכיר? הוא גר בירושלים, והוא גם כן מקורב לחוגים של רב סלוויצ'יק, רב משה פיינשטיין. שאלתי אותו אם יש לו איזה תורה שבעל פה, הוא גם היסטוריון, יש לו דוקטורט בהיסטוריה, אז שאלתי אם יש לו איזה תורה שבעל פה, כי הוא הרבה יותר מבוגר ממני, הוא בן, כמעט בן 80. שאלתי אותו אם הוא יודע משהו, אז הוא אמר, אתה יודע מה? האחיינים של רב משה פיינשטיין ישבו אצלי בבית, והם אמרו לי שהוא, רב משה אמר להם, שהוא מצטער על הביטויים שהוא כתב נגד הציונות. כן? מעשה רשעים, מעשה הבל ושטות. שהוא הצטער על זה. מה זה?
זה גדולה של רב
כן,
גדול.
כן, בהחלט.
של אדם מסוגל לראות דברים בעיניים אחרות. ולא להישאר במה שהוא אמר רק בגלל שהוא אמר את זה. אבל יש כאן עניין שהאהבה מקלקלת את השורה, כאן היא משבחת את השורה. עצם העובדה שחלק מצאצאיו הלכו למקומות ציונים יותר, זאת אומרת זה כן איזושהי נטייה. אני לא, תגיד שבגליל, זאת אומרת אני יודעת שבזמנו אבא שלי חסיד עם... ספודית עם כל השאר, והבן שלי היה עם כיפה סרוגה, שבהתחלה זעזע אותו.
כן.
אחר כך הולך ללמוד במרכז, וכשהוא היה חוזר לבית השטיבל שלו, לשטיבל של אלכסנדר, והיה מתפלל שם 18, אני הרגשתי שהוא מביא, כאילו, את, זאת אומרת, אני זוכרת אותם אומרים, אלה הצדיקים. עכשיו לא היה אכפת לי, נחמד שאומרים את זה על הבן שלך, אבל זה לא העניין, אלא התגלית, אנחנו לא הכרנו את זה. אנחנו לא הכרנו, אבל יש שם משהו טוב.
כן.
וזה שיש קרבת משפחה, זה לא...
כן.
זה אהבה מתקנת את השורה, ויותר קל אחרי כן. זה לומר, וואו, גם רב, גדול כרב פיינשטיין יכול לומר, טעיתי במחשבה שלי, אני לא יודעת משהו אחר.
יפה, יפה. הערה מאוד יפה. וואו, זה יש פה קבוצה מאוד מאירה. אבל העיקר זה המקורות. בואו נראה מקור שש. דברי התורה, כפי שמישהי העירה, ב-13 מקומות מזכיר את הדגל, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו, בני ישראל מנגד סביב לו המועד יחנו. ההקשר של הדגלים בתורה זה תמיד הקשר של מחנה ישראל, שהם מכינים את המחנה לפני הכיבוש בארץ ישראל. פה זה דבר מעניין. אולי אני אקדים ואומר שאם תשאלו רב חרדי מה דעתו על הדגל, בדרך כלל, אם הוא מתנגד, הוא יגיד שזה בעיה של חוקות הגויים.
כן.
כולם מכירים את הסוגיה. חוקות הגויים, אסור להעתיק דברים מהגויים. עכשיו, מאוד מעניין, במקור שבע, חזל אומרים במדבר רבה על המקור של הדגל בעם ישראל, הזכרת את דגלי המדבר, זה המקור, באותות, סימנים היו לכל נשיא ונשיא, מפה. וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על ליבו של אהרון, כן, על החושן משפט. מהם למדה המלכות, יש גורסים המלכיות, כלומר הגויים למדו מאיתנו את הפטנט הזה של דגלים, להיות עושים מפה וצבע. אצלנו ראובן, כן, אז מה יש לנו קודם כל? לעומת הטענה שאולי זה חוקות הגויים להניף דגל, חזל אומרים בדיוק הפוך, שהגויים העתיקו מאיתנו. זה אגב מאוד מעניין, אנחנו לפעמים שוכחים שאנחנו העם הכי עתיק בעולם, 3,300 שנה זה הרבה זמן, כן? וגם כן יש לנו אולי מהגלות איזו תחושת נחיתות. וגם בעולם האקדמיה, תמיד אוהבים להגיד, טוב, היהודים פה הושפעו על ידי הגויים, היהודים שם, היהודים תמיד הושפעו על ידי הגויים. הנה חזל כותבים את זה, אגב, מתי זה בראשית רבה? זה התנאים. זה לפני 1,750 שנה, הם כותבים שהגויים לפני 3,000 שנה העתיקו את זה מאיתנו. כן? דבר שני, הוא מביא דוגמות. ראובן אבנו אודם, ומפה שלו צבוע אדום, ומצויר עליו דודאים. זה מעניין לדוברי אנגלית פה, אם מישהו יודע. האבן של ראובן, אודם, כן, כמובן צבע אדום. מישהו יודע איך אומרים את זה באנגלית? רובי. רובי. איך אומרים ראובן באנגלית? רובן. כן, זה כנראה הושאל. עוד דוגמה שהגויים לקחו מאיתנו את השם של האבן. יהודה, נופח. מה זה נופח? זה תחלת, מה שאנחנו קוראים היום תחלת. וצבע מפה שלו דמותו כמין שמיים ומצויר אריה. שימו לב ששבט יהודה, שזה השבט המלכותי, הממשלתי, מה היה הצבע של הדגל? תחילת. כאן יראה שמה שמצאנו בעם ישראל עוד לפני הציונות, הדגל הזה, הדגל היהודי, שהצבעים שלו כחול ולבן, ייתכן שזה היה פשוט המשך של שבט יהודה. תזכרו שבתקופת בית שני, רק היה שבט אחד, למה אנחנו נקרואים יהודים? כי כולנו משבט יהודה, כן? חוץ מהכהנים והלוויים, כן? כלומר, עכשיו, איך אני יודע שהיו דגלים בתקופת בית שני, ודגל יהודה הייתה הדגל של המלכות, גם כי זה מה שהיה? תסתכלו בבקשה במקור 16. פה זה דבר מאוד מעניין. במגילות ים המלח, אולי אני אשאל אתכם, ניקח הצבעה. הרי זה שעה אתם רוצות ללמוד. כלומר, אמרו לי עד 1:30, אבל... עד 12:30, סליחה. עד 12:30. זה... אתם מעדיפות שאני אסיים מוקדם, או מה שאתם רוצות?
עד 12:30.
כן? אוקיי.
לא נראה לי שנסיים גם אז.
זה בטוח שלא נסיים. זה סך הכל זה 325 עמודים. אז בסדר, אם נגיע ל-10% נהיה מצב טוב.
אם מישהו שכתב את הספר הוא מדבר, אז זה עוד יותר.
כן, כן, כן. הרבה תורה שבעל פה.
בוודאי בעבודה
של...
כן, זה נכון. יש הרבה... כשכותבים צריכים לסנן הרבה. זה מאוד נכון. בכל אופן, אחד מהדברים המרתקים שמצאתי, גם כן, מכיוון לא צפוי לחלוטין, מגילות ים המלח. עכשיו, מי לומד מגילות ים המלח? אני אף פעם לא למדתי מגילות ים המלח, אבל יש שם הפתעות מעניינות. מי פרסם את המגילות? היה אחד בשם פרופסור סוכניק, שהוא הראשון שחקר אותם. מי שבאמת פרסם אותם היה הבן שלו. מי היה הבן של פרופסור סוכניק? פרופסור יגאל ידין. אני לא ידעתי שהוא סוכניק.
כן,
כן. כנראה שזה ידוע. זה היה הפתעה בשבילי. בכל אופן, הוא פרסם אחד מהמגילות ים המלח, קוראים לזה מגילת בני האור ובני החושך. עכשיו, מה זה? זה מגילה שנכתב בתקופת בית שני, לפני 2,000 שנה, על איך שהם חוזים מלחמת גוג ומגוג. כלומר, זה לא ספר קודש, אי אפשר ללמוד הלכה מזה, אבל זה מעניין מאוד איך שבתקופת בית שני ראו מלחמות. עכשיו, מקור 16. מתואר מה היה במלחמת גוג ומגוג? יש אותות, דהיינו דגלים מיוחדים ושונים, שהניפו בשלושת השלבים של הקרב. בצאתם למלחמה יש דגל אחד. בגישתם למלחמה, דגל שני. בשובם למלחמה, דגל שלישי. זה כמו סיסמאות. כל הזמן מחליפים את הסיסמאות על הדגלים. על הדגל הראשי של הצבא כותבים בצאתם עדת קל. בגישתם למלחמה, מלחמת קל. בשובם מהמלחמה, ישועות קל. אצל הלוויים, צבאות קל, קלות קל בכל גוי הבל, שלום קל. כל שבט ושבט יש להם סיסמאות על הדגלים. תדאגו למטה. נוסף על הסיסמאות המתחלפות בפרוטרוט, אנו מוצאים לראשונה במגילה גם פירוט אורך הדגלים. הדגל הלאומי, הדגל של העם, היה 14 עמות. שימו לב, יש בתקופת בית שני, מה?
דגל לאומי.
דגל שלושת השבטים, כן? כל חטיבה, 13 עמות, קצת יותר קטן. דגלי כל שבט, 12 עמות. שימו לב, בתקופת בית שני אנחנו רואים בין השורות שהם האמינו במחלוקת רבי עקיבא וחכמים במסכת סופרים, יש מחלוקת האם 12 השבטים עתידים לחזור או לא. מחלוקת. בתקופת בית שני, איך האמינו? שכן יחזרו. דגל רבבה, כל 10,000, יש להם דגל 11 עמות. כל 1,000 חיילים, דגל 10 עמות. כל 100 חיילים, 9 עמות. כל 50 חיילים, יש להם דגל משלהם, 8 עמות. כל 10 חיילים, יש להם דגל. כמה דגלים יש פה? הם משתגעים. זה, איך שהבן שלי היה אומר, מה זה מתלהבים פה? כן?
אבל זה, אתה מזכיר את הצבא של היום, כל היחידה יש לה...
זה הרבה, כן, זה הרבה יותר. זה הרבה יותר. כלומר, יש לנו כאן עדות, בשעת אמת מה שנקרא, איך בתקופת בית שני תיארו בעם ישראל צבא. עכשיו, יגאל ידין, אומר פה דבר מאוד מעניין, שבשבילי מאז אני מזכיר את זה בהרבה שיעורים. התנאים ומגילות כאלה, מגילות ים המלח, הם יותר קרובים למשה רבנו ויציאת מצרים מאשר שהם קרובים אלינו. הם רוב הדרך ליציאת מצרים. כלומר, מדובר פה על עדות מלפני 2,000 שנה. מתי היה מתן תורה ויציאת מצרים? לפני 3,300 שנה. כלומר, זה ממש קרוב ליציאת מצרים. כן? תזכרו גם שהיום השינוי בחיים משתנה הרבה יותר מהר מאשר שפעם. פעם העולם, מה שהיה הוא שיהיה, אותו החמור, אותו מחרשה, פחות או יותר עם שינויים קלים. קצת, תמיד יש קצת התקדמות. אבל יש לנו תיאור של דגלים במקום מאוד מכובד, בראשם דגל לאומי. איזה צבע היה דגל הלאומי, זה באמת לא כתוב, אבל אנחנו יודעים שהדגל הלאומי, השבט היחיד שהיה בזמן בית שני, היה דגל יהודה, שזה בצבע תכלת.
אבל אפשר ללמוד מזה עוד משהו. כן. הדגל זה לא רק דגל, זה כמו היום מכשיר קשר, וזה כמו...
כמובן.
משהו שהחצוצרות, וזה כמו הכל, זאת אומרת, אתה מניף דגל עם אמירות מסוימות, שמעודדות אותן.
כמובן, כמובן. נכון, הדגל יש הרבה מאוד צדדים, והאמת היא זה מה שאנחנו בזמן המעט שנשאר לנו, אנחנו גם כן נתחיל לראות צדדים שונים איך שדווקא הדגל של מדינת ישראל הרבה יותר משמעותי והרבה יותר עקרוני, הרבה יותר הלכתי וגם הרבה יותר יהודי מאשר דגלי המדבר, מאשר דגלי צבא. כי זה לא רק דגלי צבא היום. מה אני מתכוון? בואו נראה מקור 8. אני הייתי חושב אולי דגלי המדבר זה משהו אלוקי. הקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות דגלים, יהודה, ראובן, שמעון, כן, כל השבטים. אבל אולי דגל ישראל, שזה יוזמה אנושית, אולי זה הרבה פחות. הנה דבר מעניין. חזל במדרש אחר, מדרש תנחומה מקור 8, על הפסוק איש על דגלו באותות, מספר את הרקע מאיפה בא הדגלים לעם ישראל. כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22,000 מרכבות מלאכים, והיו עשויים דגלים דגלים. כיוון שראו אותן ישראל, כן, ישראל רואים את הדגל, את המלאכים עם דגלים, שהיו עשויים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. אמרו, ולוואי שאנו נעשים דגלים כמותן. הלוואי שגם לנו יהיה דגל. שימו לב, הם לא אומרים את זה לקדוש ברוך הוא. הם סתם אומרים את זה בעצמם. כן? וואו, זה יפה, מלאכים יש להם דגלים. בואו, אנחנו נעשה דגלים. ודגלו עליי אהבה. פסוק בשיר השירים. וכן הוא אומר, נרננה בישועתך, ובשם אלוקנו נדגול. ישועת השם ודגל הולכים ביחד. ימלא השם כל משאלותיך. שימו לב, זה פסוק שאנחנו אומרים כל יום. אבל אני מודה, אני לא שמתי לב, מה הקשר בין נרננה בישועתך, בשם אלוקנו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך, מה הקשר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, התאוויתם בדגלים, אתם רוצים דגלים, חייכם. אני נשבע, הקדוש ברוך הוא נשבע, הריני עושה משאלותיכם, ימלא השם כל משאלותיך. מיד הקדוש ברוך הוא הראה אהבתו לישראל, ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים, כמו שנתאבו, איש על דגלו באותות. נמצא שגם הדגלים שבתורה היא יוזמה של עם ישראל. זה יוזמה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, כמו כל אבא טוב, אם הבן שלך היה מבקש דגל, מה, לא היית קונה לו דגל? כן? הקדוש ברוך הוא נתן את הגושפנקה האלוקית, אבל היוזמה היא יוזמה אנושית. הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל, ולכן הוא מחבב אותנו. יש אפילו מדרש אחר כנראה שלא נראה אותו בפנים. הקדוש ברוך הוא אומר, לכל האומות יש דגלים, אבל לא חביב עליי אף דגל חוץ מדגל ישראל. כן? והדגלים שלנו הם יותר עקרונים. בואו נראה מה העקרונות מאחורי הדגל. העיקרון הבולט ביותר והפשוט ביותר, מקור 9, אנחנו מתפללים כבר 2,000 שנה, תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. מה זה נס? נס זה דגל. כלומר, הדגל ישראל, מה זה מדינת ישראל? בהצהרת העצמאות, אחת מהנקודות המרכזיות שקמה מדינת ישראל במגמה לקבץ את הגלויות. מה הסמל של קיבוץ גלויות? הנס. כלומר, זה הנס שאנחנו מרימים. ואם כן, כשאנחנו עושים רשימה של הדגל בתור סמל לדבר השם או סמל לדבר מצווה, הדבר הראשון שאנחנו רואים שזה נס לקבץ גלויותינו. נס, עוד פעם, זה דגל. נקודה הבאה, אנחנו רואים מעל מקור 13 הפסוק בתהילים, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. יש הקבלה פה, כמו בהרבה מאוד פסוקים בתהילים, הקבלה בין ישועת השם לבין הרמת הדגל של הקדוש ברוך הוא. הרי מה הקשר? כל מי שלומד תורה, כל מי שמתפלל מהסידור, יודע שעם ישראל הוא המרכבה, הוא הסמל של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ולכן, יש, אולי נסתכל, נדלג שנייה למקור 36. מקור 36. סליחה. מקור 22, סליחה. כתוב בספר דניאל, למענך אלוקי כי שמך נקרא על ירך ועל עמך. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אין לך דף? אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שהוא יענה על תפילותינו. למה? כי השם שלו נקרא עלינו ועל עירנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא בעולם השם אלוקי ישראל. ולכן, כשעם ישראל שפל, זה חילול השם. מי שיודעת, זו שאלה טריוויה טובה, מה השם המקורי של ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי? היום קוראים לזה ספר הכוזרי, זה לא השם המקורי. השם המקורי זה הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. זה לא שם כל כך קליט. אבל מה הבעיה? הוא אומר, חצי מספרד, חצי מהעולם בזמנו, הוא נוצרי. הם טוענים שאלוהים הוא נוצרי. המוסלמים שכבשו חצי מספרד וגם המזרח התיכון, הם טוענים שאלוקים מוסלמים. כל אחד כל כך בטוח שאלוקים הוא או בצד הזה או בצד הזה. למה? כי אלו לפעמים מנצחים, אלו לפעמים מנצחים, היחידים שאף פעם לא מנצחים זה אנחנו. ולכן בא רב יהודה לוי עם הסיפור, הוא מזכיר את הסיפור שהמלך שדווקא